טוב, אז אנחנו בעמוד 179, ובעזרת הדיון במערכת היחסים בין הרגש ובין השכל, מה שראינו שבוע שעבר, אז הניתון מגיע לנושא שהוא חשוב. האמת היא שהדיון השלם המלא בנושא הזה נמצא בחלק הראשון של הספר שער הדימה על התפילה. שם יש פרק שלם שדן בנושא הזה של הרגש הדתי. אבל נראה מה שיש להגיד כאן. בימינו תופס הרגש יותר ויותר מקום מרכזי בקביעת חיינו, בייחוד אצל בני הנוער, מבקשים לפעול לפי הרגש, לפי נטיות נפשם. גם בדו-שיח הדתי-חילוני אנחנו שומעים אמירות על הרגש הדתי המאפיין אדם דתי. כאילו יש לאדם דתי מערכת רגשות שונה מאדם רגיל. כאילו יש לו נטיות נפשיות מיוחדות שהוא זכה להן כמתנת אל בצורה שרירותית. וכאן אני חייב לקרוא את ההערות 431, אחר כך נגיע ל-432. המושגים דתי וחילוני אינם מושגים יהודיים. הם הומצו באירופה במהלך המאה ה-18, כאשר התחיל תהליך החילון. הם נובעים מתפיסת היחס בין האדם למקום שהיא זרה לתורת ישראל. אין מושג של יהודי דתי. יהודי מצווה לקיים מצוות. יש מי שמקיים יותר ויש מי שמקיים פחות. האסון שקרה בעולם היהודי החל מאותה תקופה, בייחוד בעולם האשכנזי שחי בתוך העולם הנוצרי, הוא שגרם לאמץ תפיסה קיצונית של עקוב או לא כלול ביחס לשמירת המצוות. או שאתה מקיים הכל ואז אתה שייך לאנשי שלומנו, או שאתה בחוץ. גם אם בהתחלה היו הכוונות טובות, אסטרטגיה פדגוגית זו מוטעת. היא הביאה אנשים רבים להזניח לחלוטין את קיום המצוות, משום שהם חשו דחויים על ידי המערכת הרבנית. האסטרטגיה זו לעולם לא אומצה על ידי הרבנים בצפון אפריקה. הם תמיד עודדו אנשים לקיים מצוות, גם אם מיד אחרי זה עברו עבירות. ואכן, דבר שאפשר לראות אותו בכל הפסיקה של רבני צפון אפריקה תחת השלטון הצרפתי. בעקבות קבלת האזרחות הצרפתית ב-1870, בעיקר באלג'ריה, כן? יהודים רבים התחילו להזניח את קיום המצוות לגמרי, ואז התחילו לשאול כל מיני שאלות. למשל, מה עושים עם יהודי שהתקבל לעבודה כפקיד ממשלתי, וכתוצאה מכך אולץ לעבוד בשבת, כי יום השבתון הרשמי היה יום ראשון? איך התייחסים אליו? אז אם היינו בעולם אשכנזי, התשובה פשוטה מאוד. תודה רבה, להתראות ושלא נתראות. זה פחות או יותר מה שקרה בכל מקום. זה לא היה כך בצפון אפריקה. למשל, הרב גנסיה, זיכרונו לברכה, שהיה הרבה הראשי של קונסטנטין, קיבל החלטה מהפכנית. הודיע בערב שבת, יום בעיר אחד, שהחל ממחר בבוקר יש מניין בשבת בנץ, ושהוא יתפלל בנץ. אנשים השתקלו אחד על השני, מה קרה לרב? היה פשוט. ראה יהודים רבים שהולכים לעבוד בשבת, אמר, מקבלת שבת עד לפחות סוף תפילת מוסף מחר בבוקר, הם שומרים שבת. זה גישה אחרת לחלוטין. כן? כן, כן, ודאי, ודאי. הוא רצה להראות לאותם יהודים שהם לא תחויים. זה בניגוד מוחלט לגישה האשכנזית הקלאסית, כן? שאם החלטה ככה, אז אתה הולך עם ההחלטה הזאת עד הסוף, כן? אפשר לתת עוד דוגמאות. נשאלה למשל שאלה בצנצן. מה עושים עם קצבים יהודים שהם מחללי שבת בפרסיה? האם אפשר לסמוך על כשרות הבשר שהם מוכרים? וגם כאן הרב מסס, לא, שהיה הרב הראשי אחר כך של חיפה, לא, זה היה בן דוד של הרב שלום מסס, שהיה הרב הראשי של ירושלים, כן? גם כן קיבל החלטה מהפכנית, שאפשר לסמוך בכל זאת. טוב, כמובן שאחר כך כל הרבנים הספרדים התנערו מהפסיקות שלו, כי הרב עובדיה יוסף אמר שמה פתאום, אבל ככה זה אפשר ליהודים לאכול כשר. כן? ועוד ועוד אפשר לתת אין ספור דוגמאות של פסיקות בכיוון הזה, כדי לשמר את הזיק, את הקשר של אותו יהודי, עם הקהילה, כן?
אתה מתאר ככה של היהודים בעקבות קבלת האזרחות, אני כמו שמעתי הוצאה על יהודי עדן.
כן.
שהיו תחת השלטון הבריטי.
כן.
ולא היה בהם פקיד אחד מהסיבה הזאת, שחייב עבודה בשבת. זאת אומרת, תגובות שונות של קהילות שונות.
לא, זה לא עניין של תגובות שונות של קהילות שונות.
אין שזה שוויון, אבל אם לא יתנסו בזה,
קודם כל, אני מרשה לעצמי קצת לפקפק. יש ספר של היסטוריון חשוב מאוד, ג'ורג' בן סוסן, שכתב על מצב היהודים בארצות ערב מ-1850 עד הקמת מדינת ישראל. יש לו פרק שלם על יהודי תימן. תימן ועדן, בסדר? במובן הזה. וזה שהם קיבלו שוויון מוחלט מצד השלטון הבריטי.
הבריטים לא הרשו לעלות מהודו לישראל, כי זה לא ארץ מצוקה ולא רשתה שמצוקה, אבל מעדן כן.
כן.
הסבא של אשתי עזב את הודו, עבר לעדן, נחשב שנתיים בעדן, ואז הוא קיבל אישור לעלות.
בסדר, אבל בסדר. אז לא הייתי אומר שכל היהודים האלה, ממש לא. המצוקה הייתה כל כך גדולה, העוני היה כל כך מחפיר, שברגע שנתנו לא אפשרות אחת, אלא אז יהודים רבים קפצו על ההזדמנות הזאת. בסדר? זה עניין אפילו במקרים מסוימים של פיקוח נפש ממש. לא היה מה לאכול.
למדנו על סיפור דומה בארצות הברית של התפלת המאה שעבר, שאנשים היו כל כך עניים, היהודים היו כל כך עניים, שנתנו להם ממש שכן.
ודאי.
אפשרות להתפלל בשבת וללכת לעבוד.
כן, כן, ודאי. אבל
לחם במוות.
נכון, נכון. זה מאוד קשה לתאר היום את המצב ולהבין מה גרם לזה. אני לא מדבר על אלה שמטעמי נוחיות החליטו לשפר את רמת החיים שלהם. זה פשוט מתוך דוחק, עוני, ממש מצב לא פשוט, אבל שוב,
לא, זה לא עניין, אין לה גישה באמת
זה עניין של גישה, זה עניין של גישה, כן. לא הגישה האשכנזית כאן, זה ממש משהו אחר לחלוטין. וזה מסביר מדוע, גם אם לא הקפידו לא על רובם לפחות לא הקפידו על שום דבר בסופו של דבר, הזיק היהודי הזה נשאר, והם מגדירים את עצמם מבחינה אמונית כיהודים מסורתיים. כן? זה כמה קצף הגדול של הרב עובדיה יוסף שניסה לכפות את הדעות שלו במובן הזה. הוא בא בסביבה תרבותית שונה לחלוטין, הוא לא הבין בכלל את הבעיה. יש אפילו כנראה חילופים מכתבים בין הרב קוק, אבא, לרב דוד אשכנזי, שהיה אז הרב הראשי של אורן, בסביב הסוגיה של של האורגן בבית הכנסת הגדול של אורן. הניתוס סיפר שהרב צבי יהודה הראה לו את המכתב התשובה של הרב דוד אשכנזי לרב קוק, שכנראה התלונן על זה שיש תשובה מאוד מנומקת של הרב קוק בספרים שלו על שימוש או הכנסת אורגן בבית הכנסת, אוגב בבית הכנסת בכלל, כן? אז הוא מתנגד לזה מכל הטעמים, זה תשובה ארוכה מנומקת וזה. אבל מה לעשות שבאורן, כשבנו את בית הכנסת הגדול החדש, זה היה לפי הדגם של הקונסיסטור בצרפת באותה תקופה, וברור שיש, כן? גם אם זה לא יהודי שמגן שם זה, אבל מקלה וכל מה מסביב. והרב הראשי היה חייב להיות בסביבה, כן? אז הרב דוד אשכנזי עונה לרב קוק ככה. אתה מראה דעתך דארץ ישראל, אני מראה דעתך דאורן. כבודו יטפל ביהודים שלו, ואני מטפל ביהודים שלי. בכבוד רב, דוד אשכנזי. מה? אמיתי, הוא מראה דעתך, הוא יודע מה המצב. הוא יודע מה, מה צריך לעשות כדי לשמר את הזיקה הזאת, כי אחרת באמת הכל הולך. ההתבוללות הייתה כל כך חזקה, שבאמת תוך 50 שנה, ויש כמו אורן יהיו שם 30,000 יהודים, פחות ממיליון משפחות ימשיכו לשמור שבת.
בלי קשר.
אבל הם המשיכו להתחתן בתוך
היהודים,
או שהתבוללו
והתחתנו עם גויים? כמעט ולא. בגלל האנטישמיות של הגויים דאז. כמעט ולא, היו. ויש גם מלא שאלות לגבי מה לעשות עם הדברים האלה, אבל יש כאלה שהתחתנו רק בעירייה, ולא בבית הכנסת. אבל כל המגוון קיים כמו תמיד, אבל באמת ניסו לעשות את זה. בסדר. לא תמיד זה הצליח, לא תמיד זה הלך לכיוון שרצו ללכת, אבל לפחות הכוונה הייתה ברורה מאוד, ולכן מניטו אומר בלא מעט הזדמנויות שכל הזרמים שאנחנו מכירים היום, הזרם הרפורמי, הקונסרבטיבי ואפילו הזרם האורתודוקסי, זה לא יהודי. וכאשר שואלים אותו איך אתה מגדיר את עצמך, הוא אומר אני יהודי מסורתי. ואז הוא אומר בחיוך, לא תמיד מבינים מה זה מסורת. כן? אבל זה בדיוק זה, זה דבר שלא היה מוכר בכלל בצפון אפריקה.
עיקר העיקרים של
מערכת
החינוך,
ההשפעה
של אליאנס, זה היה
אלה קרמיות, שזה... לא, זה לא נכון, רגע. זה לא נכון. קודם כל, מערכת החינוך היא מערכת החינוך הממלכתית של הרפובליקה הצרפתית. אין בתי ספר יהודים. לאחר מכן, אחרי 20-30 שנה, התחילו לבנות בתי ספר יהודיים של האליאנס, בודדים. זה לא נתן מענה אף פעם.
זה יותר במרוקו.
היה בעיקר במרוקו ותוניסיה. כן, אבל כי החוק הצרפתי לא חל שם לגבי מערכת החינוך. אבל באלג'ריה, רק באורם, היה בית ספר של, קיח. אז כמה, זה עשרות ילדים מתוך אלפים. לא הייתה להם שום מסגרת.
הם לא עשו, כאילו, תלמוד תורה אחרי
תורה, אם גם לא... היה באורם תלמוד תורה שהוקם על ידי הרב דוד אשכנזי, ושוב, בודדים הגיעו. בודדים הגיעו, הם מצאו כל דרך כדי להחזיק את היהודים שלהם. אפשר להגיד, אפילו זה קצת אולי מוגזם, שבזכות האנטישמיות של השכנים הלא מוסלמים, הגויים, הנוצרים, כן? שלא רצו לקבל את אותם צעירים יהודים לכל מיני מסגרות, אגודות ספורט, אגודות אומנות וכו' וכו', זה חייב את אותם יהודים הצעירים לחפש איזושהי מסגרת כדי להתכנס ביחד. ואז כאן צריך לציין את התפקיד החשוב ביותר של תנועת הצופים היהודים. היא תפסה באותם אזורים בזכות הדבר הזה. זה היה חלופה עבור אותם צעירים כדי להתכנס ביחד ובכל זאת לעסוק במה שהם רצו לעסוק. כן, זו תקופה שקצת צריך לשבר את המציאות כדי להבין מה הרקע לכל התופעות האלה, כן? אבל כולם הלכו לבית הספר הממלכתי, מי שלא שלח את הילדים שלו לבית הספר הממלכתי הוא עבריין, והצופתים ידעו לטפל לפי החוק, והם חייבו את כולם, וזה מה שהיה. אז בודדים, היו הולכים לתלמוד תורה וזה או אחר, כן, אבל בודדים.
אז מה ניסו בעושה בעצם?
עושה זה 20 שנה, זה 20 שנה אחרי.
אבל בעצם מתבסס על זה.
כבר בפעילות שלו באורן הוא מתבסס על זה. תמיד שאלה גדולה מאוד, הוא הצטרף לתנועת הצופים בגיל 17, כן? בגיל 17. והשאלה היא, מדוע הוא הצטרף לתנועה? מה גרם לו לרצות להיות בתנועת הצופים? למה כן? חלק של מה? הוא הבן של הרב הראשי. לא, צריך להבין את זה. לא מובן מאליו שהרב הראשי מסכים שהילדים שלו יהיו חברים בתנועת הצופים. זו תנועה יהודית, כן, שמה?
יהודית, קודם כל, זה הכי חשוב.
זה האחה של הרב דוד אשכנזי. עמיתיו לא חושבים כך. ממש לא חושבים כך. הוא היחיד בין הרבנים הראשיים באלג'ריה באותה תקופה שמעודד את הפעילות הזאת. אבל יש עדיין מרחק בין לעודד באופן כללי ולהגיד הילדים של... לא, זה לא רק הבן. הילדים! הוא אולי, אולי האחות הגדולה שלו לא...
אבל היום, אני לא אשלח את הילדים
שלו לבית
ספר חילוני. מה? זה כמו לשלוח היום את הילדים שלך לבית ספר
חילוני. אז יש לי חדשות, כאשר מניסו הגיע לארץ, הוא שלח את הבן ללמוד בתיכון בגימנסיה. מה?
מתעזרים אל המחיר.
בוודאי. כי הוא לא סבל את הרעיון הזה שיש מסגרות עבור היהודים הדתיים. מה?
אבל זה לקחת סיכון.
ודאי זה לקחת סיכון. אני לא יודע, הולך עם זה, הולך עם זה, או אולי זה פייגלין שהולך עם, אני לא יודע, מתים אני לא מחיה כדי להגיד מה הם חושבים היום וזה, כן? צריך עמוד שדרה מאוד חזק, אבל צריך לשים מעל ומעבר לכל דבר את המושג של האחדות. ולכן, וזה אני חייב להגיד, מניטו מתנגד להפוך את הפלורליזם שכל כך מדברים עליו היום כערך. מבחינתו הפלורליזם, הזרמים, כן? זה עובדה סוציולוגית ותו לא. וחייבים לחזור לאחדות הגמורה של הקהילה. אז לא הזרם הזה ולא הזרם הזה. ולכן זה מה שמביא אותו להגיד, לא הזרם הרפורמי ולא הקונסרבטיבי, גם לא הזרם האורתודוקסי.
הוא שם אותם באותה קטגוריה.
באותו, באותה...
יהודים משהו.
מה?
כולנו יהודים.
זה בדיוק זה, אבל זה נשמע כולנו יהודים. כן? לא בבית ספרנו דווקא. כן? הוא נשאר נאמן לגישה הזאת כל החיים שלו. אבל צריך לעבור, זאת אומרת, יש עובדה קיימת, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת, יש זרמים, זה בעיקר באירופה, בצפון אפריקה הוא לא מכיר את זה, שהוא מתחיל להכיר את היהדות האשכנזית, זה מה שהוא מבין, הוא מיד כותב מאמרים נגד הדבר הזה, במובן שחיילים לחזור לאחדות. מה שמאפיין את ישראל זה האחדות. אנחנו נראה את זה. כן, כן, אנחנו נראה את זה כשנגיע האידאל של הערך החסר בעוד 3 עמודים. הצורך באחדות, כן? בסדר, אבל קיים הלכה למעשה את הדרישה הזאת, כן? לא סתם דיבר. הדברים האלה זה מאוד, מאוד חשוב, זה אופייני לרבני צפון אפריקה. החתירה הזאת היא לאחדות בכל מחיר, לא משנה מה. אחר כך זה יתקלקל. וזה מה שעשה גם מהקו, אם אנחנו ממשיכים קצת הלאה, שהיהודים הגיעו מצפון אפריקה לצרפת בתחילת שנות ה-60, שוב היו כל מיני שאלות הלכתיות, למשל לגבי כשרות הבשר. אז זה מנהגים שונים, כן? יהודים באלג'ריה אכלו חלק. במרוקו לא. יש מישהו ממרוקו פה?
כן.
אז התשובה היא לא. גם אם מספרים היום סיפורים. בסדר? לא כך היה המנהג במרוקו. במרוקו המנהג היה המנהג של מגורשי ספרד, שהביאו איתם המנהג של הראש. המנהג של הראש, מה לעשות, הוא במקור מנהג אשכנזי, ולכן הם לא ידעו מה זה חלק. בסדר? אבל באלג'ריה כן. עכשיו, אותם יהודים מגיעים לצרפת, לצרפת זה רטע של אשכנזים, מה לעשות, כן? אז מה, איך עושים? תמיד אפשר לבוא ולהגיד, הנה נעשה כמה מערכות נפרדות.
כן?
אבל לסמך מה? אז הרב נאורי, זכרונו לברכה, שהיה בדין בפריס, אז באותה תקופה, קיבל החלטות קשות ביותר. והוא ייחד את כל השחיטה בצורה כזו שכולם יכלו לאכול. זה נמשך בערך 30 שנה. כל הסיפור הזה, שזה התפרק לחלוטין בהשפעת החרדים אשכנזים.
אבל אף השחיטה מחזירה ביותר?
לא, ממש לא. הוא עשה פשרות. עשה פשרות מבחינתו. אבל אף אחד לא יירר על ההחלטות שלו. הוא לא אמר, אני כתפיים, אני חושש, אני קטן, אני זה. ראה את המצב, קיבל החלטות, זהו.
זאת אומרת, שיש התנגשות בין הערך של אחדות לבין הערך של משפחה, לשמור על מסורת
אבותיו, הוא הכריע... בעד האחדות, כן.
אתה אומר שזה הקו של...
כן, כל רבני צפון אפריקה. חבל שלא... אותו דבר, הוויכוח הגדול, מי שקורא את השאלות והשו"ת, ספר שו"תים של הרב מסס, למשל, רואה שהוא מתנגד לכל ניסיון של הרב עובדיה יוסף לכפות על יהודי צפון אפריקה מנהגים לא להם.
הוא אמר שהרב עובדיה הוא
בבלי,
הוא לא...
נכון, כי הוא בבלי, זה עובדה.
כולם באותה חבילה
ולא נכון. נכון, כי הוא לא ספרדי, אין כן.
זה הטענה שזה מנהג ארץ ישראל.
לא, 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 שום מנהג.
זה הטענה.
שום טענה של מנהג ארץ ישראל.
זה
מנהג
ארץ ישראל ולא
הגלית. לא, 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 לא. לא, לא, בסדר, אפשר להמציא תירוצים ממרוצים בפועל. מה?
זה רק אומר, כן.
לא, 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 לא. הוא, לפי ההבנה שלו, זה כשהוא רוצה לחלוק על מרן בית יוסף, הוא יודע לחלוק עליו. ולכפות אז את המנהג של בבל. אני יודע, לכן אני אומר, הוא יודע אז לכפות את המנהג של בבל, של הקהילה הבבלית, שלא, לא של המקובלים, של בבל, שזה רב אליהו, הוא יודע אז בדיוק לכפות את המנהג שלו על, על כולם. בסדר? אז צריך מאוד מאוד להיזהר בטוען.
גם הוא יכול להגיד,
אני
מפריע בעל הערך של
האחדות, לפי מה שאני יכול... כן, אבל זה בדיוק ההבדל. אחדות זה אומר, אני גם מוכן...
לוותר.
ודאי, זה האחדות... אה, זה לא האחדות. זה מה שמניתו פעם אמר על הניסיון של הרב גורן, זכרונו לברכה, לגבי הסידור המאוחד. איך הוא אמר? טוב, השאיר לנו איזשהו פיוט ביום כיפור. בסדר. טוב, אז עשה פשרה בין המתנגדים לחסידים. זה הבדל, אבל איפה אנחנו? לא. זה בדיוק זה. יש אחדות אמיתית ויש אחידות. זה לא אותו דבר. אחדות זה אומר, צריך להתחשב בכולם. זה לא דבר חדש אצל פוסקים בצפון אפריקה. זה כבר התחיל במרוקו, כאשר הגיעו ראשוני המגורשים מספרד ב-1391. כן? לא הגירוש הגדול, 100 שנה לפני זה, כשהגיעו מהאזור של לאון וקסטיל. זה היהדות שקיבלה את המנהגים של הראש. בסדר? אז הגיעו לקהילות קיימות במרוקו בעיקר, כן? אז מה עושים? שוב, אותן שאלות של קשרות ו... וכתיבת גד וכו' וכו'. ישבו ביחד. כדי להגיע להחלטות. וזה חזר על עצמו 100 שנה אחרי זה כאשר הגיעו אלה מקסיליה. עם מנהג אחר. ותמיד ניסו להגיע להבנה משותפת. איך מאותו רגע אנחנו מתנהגים, ולא יסדו קהילות נפחדות, זה היה החשש הגדול. שבעיר אחת תהיה קהילה של אלה, קהילת קודש של סיביליה, קהילת קודש של ברצלונה, קהילת קודש של זה וקהילת קודש של זה, ובסוף לא מתחתנים ביחד.
זה
היה
הסיביליות, כן?
לא, זה... זה בדיוק ההבדל.
מה שאתה מתאר מהרב נאורי לגבי השחידה בצרפת זה לא אחדות, זה אחידות. הוא רצה שתהיה שחיטה אחת לכולם.
כן, כן.
אבל זה לא פלא שבראייה של 30-40 שנה זה לא עבד.
למה?
כי הם התפצלו.
למה? למה התפצלו בחזרה?
זה רוצה ככה, וזה רוצה ככה.
אבל הוא אמר, אני...
אתה אומר שאחדות זה
בעצם... זה לא קשטוש, אחדות.
אחדות
זה לאפשר... זה אחידות.
לא, לא.
מה אתה אומר זה אחידות?
לא, 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 לא. זה אחדות אמיתית. כי הוא יכול לבוא ולהגיד, אני כל החיים שלי אכלתי חלק, אני ממשיך לאכול חלק. ויתר על זה. מצד שני, אשכנזים בצרפת, שבפסח, כי הבעיה של הקטניות ידועה, כן? בצרפת, באותם ימים, אמרו קטניות זה דבר אסור, אבל מה שיוצא מקטניות זה דבר מותר, זה פשרה מבחינת האשכנזים. מצאו סימוכים בכמה דעות של פוסקים בגרמניה, שככה נהגו בזה, אבל מי ירר על הדבר הזה אז? מי חיפש השמן, לא יודע מה, דקל בצרפת?
זה עניין כלכלי גם.
לא, לא בגלל העניין הכלכלי.
לא,
אבל
כל הפשרות האלה זה גם...
לא, זה לא היה...
אי אפשר להקים...
לא, 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 לא.
מי בכלל...
לא, עובדה, 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 עובדה...
גם היום שיש לך ככה,
אתם
לא
יכולים... עובדה היא שעל יד זה תמיד היו קשרויות אחרות, קיקיוניות בצורה זו או אחרת. הברדק הגדול התחיל כאשר החב"ד התחיל לתפוס תאוצה, כרגיל, וכאשר הרב הראשי בעצמו חתם על תעודות כשרות ואחד מכשרות אחרת. בסדר, לא נזכיר את שמו, עליו השלום. וזהו, זה, זה, אבל זה השפעה של החרדים אשכנזים. פתאום אנחנו לא אוכלים חלק. אבות אבותינו אכלו חלק. אז אבות אבותיו של הרב הראשי ואז אולי אכלו חלק, אבל הוא בעצמו בצעירותו לא אכל לא חלק ולא אפילו, טוב, לא אגיד יותר.
יש שם בנים
שהקפידו
על עצמם, ולא על הקהילה.
כן, כן, בסדר, זה מותר. זה מותר, אבל זה לא מה שקרה. אבל זה לא מה שקרה, כן. טוב, בסדר? חושב שזו נקודה מאוד חשובה, כי זה מסביר לא מעט אמירות של מניטו בכל מיני נושאים, לגבי המושגים האלה, דתיים וחילונים, כן? הערה הבאה. אני משתמש בביטוי רגש דתי בלית ברירה. אין מילה בעברית הרבנית המסורתית כדי לדבר על אותה נטייה נפשית שכביכול מאפיינת את האדם המרגיש צורך להתפלל. אם היה מדובר ברגש מיוחד, אותו רגש היה הופך לרגש אנורמלי, במובן הרחב של המילה, כלומר נחלת קבוצה מיוחדת של אנשים החשים אותו, וככזה בלתי ניתן להעברה ולהסברה למישהו אחר. תפיסה זו זרה לחלוטין לעולמם של חז"ל. הפנייה היזומה של האדם לריבונו של עולם מעוררת חשד משום שלא ברור בהיעדר התגלות אלוקית למה מתכוון אותו אדם. מי הוא אותו אל שאליו הוא פונה? האם הוא פרי שכלו? רגש ספונטני מעין זה בעייתי. דע לפני מי אתה עומד. אני יכול לדעת כי ריבונו של עולם יתגלה לנו בהר סיני. פנייתו של האדם קדמה לפנייתי אליו בחזרה. תפילתו של היהודי היא תגובה, מענה, שלב שני להתגלות הנבואית של הבורא. פנייה זו הופכת דרך, אופנה דרך עם ישראל לעולם כולו, ולכן לא ייתכן בשום צורה שרק קומץ אנשים זכו לכן מיוחד ולאותו רגש דתי. המושג הזה הוא מושג נוצרי ביסודו. התיאולוגיה הנוצרית מבחינה בין מי שזכה לחן אלוקי ובכך הפך למאמין ויכול להיוושע, ובין מי שלא זכה לכך. אין לקבל תפיסה זו בשום פנים ואופן. אולם בתוך עמי אני יושב, ואני שומע לא פעם ולא פעמיים אנשים חופשי כיפות ואנשים שלא חופשים כיפות מדברים על אותו רגש דתי או מתווכחים עליו. לכן חשוב לשים את הדברים על דיוקם ולומר שאין דבר כזה. טוב.
רחמנא ליבא בעיה. זה לא רגש דתי?
לא.
אולי...
מה זה?
זה מה שאנחנו נראה. בסדר? טוב. זה כבר מתחיל טוב. אומר ככה, כדאי להזכיר בדיון, להיזכר בדיון בגמרא במסכת ברכות שבו מנסה הגמרא להגדיר מהו כביכול אותו רגש דתי. כאשר מדברים היום על הרגש הדתי, מתכוונים בדרך כלל לתנועה ספונטנית של הנפש, המגלה ממד של נצחיות או משהו חיצוני לה, טרנסנדנטי לה. השאלה היא, מה טיב אותו התנועה ולמי היא פונה? הגמרא דנה בטיב החוויה הדתית, בטיב תנועת הנפש הנדרשת לפני שמתחילים להתפלל תפילת העמידה. מה צריך להיות אותו המצב הנפשי? הרוחני הרגשי של המתפלל. הגמרא מחפשת הגדרה תקפה לכלל ישראל, לא ליחידי סגולה, הלכה לכלל ישראל. הנה חזרנו לנושא של של הכלל, כן? אומרת המשנה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. זה משנה ידועה, תחילת פרק חמישי במסכת ברכות, כן? בעקבות המשנה מנסה הגמרא להגדיר מהו אותו כובד ראש שמתוכו אנחנו צריכים לגשת אל התפילה, והיא מביאה חמש דעות שונות. היא דוחה את ארבע הדעות הראשונות המסבירות את הכובד ראש, המוזכר במשנה כמרירות הנפש, או כיירה מפני תוצאות החטאים, או כחרדת קודש הנובעת מן החרדה של המפגש בין הבריאה הסופית לאינסופיות של הבורא, או כחוויה אסתטית משום שכל ההגדרות האלו מתייחסות לאנשים הנמצאים במצבים מיוחדים וחריגים. אי אפשר לפסוק הלכה לכלל ישראל על פי מקרים פרטיים אלו. טוב, וזה
סוגיה ידועה, מסכת ברכות טוב, שכדאי לקרוא בזריזות.
וככה אומרת הגמרא, לגבי האמירה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, כן? מנע למילה, שואלת הגמרא, מאיפה הדברים האלה? אמר רבי אליעזר ואמר קרא, ואם מרת נפש לגבי חנה, כן? שואלת הגמרא, ממאי? למה? דילמה חנה שני. אולי המקרה של חנה שונה לחלוטין, דאבת מרירה ליבה טובה, כי יש לה מרירות נפש מיוחדת במינה. למה? כן לילדים, אז זה אומר שרק מי שנמצא במצב הזה יכול להתפלל. ומי שאין לו בעיות? מה?
צריך
או זה ברור שזה לא יכול להיות, לכן הגמרא דוחה. אלא אמר רבי יוסי ברי חנינה מאחר מפסוק אחר, מתהילים, ואני ברוב חסדך, אבו ביתך אשתחווה אליך על קודשך ויעתך.
לעובדו זה לא?
לא. השואלת הגמרא, רגע, ממאי? דילמה דוד שני. אולי גם המקרה של דוד הוא מקרה מיוחד, למה? דאבה מצער נפשי ברך מטובה. הוא היה במצב כזה מיוחד, שלא לא כל אחד נמצא במצב הזה. אז מה אנחנו נגיד? רק במצב הזה? שפתאום אתה ירא מפני מה שעשית, אז אתה תבוא ותתפלל? לכן מה המשך הגמרא? אלא אמר רבי יהושע בן לוי מאחה, השתחוו להשם בהדרת קודש. אל תקראי בהדרת קודש, אלא בחרדת קודש. שוב הגמרא שואלת אותה שאלה, ממאי? דילמה, לעולם אמה לך אדרה ממש. מה זה הקריאה הזאת, האדרה שזה? אתה אמרת חרדת קודש, אבל כתוב אדרת קודש, למה אתה מעקם את הפסוק? רק מי שחרד מותר לו להתפלל, ומי שמסתכל בעולם ורואה את ההדר של העולם, לא, הוא לא יכול גם מתוך ההדר הזה להתפלל. כי עד הרב יהודה, אהבה מציין נפשי והאדר מצלה, כמו שהיה במקרה של הרב יהודה, שהיה מלביש את עצמו בבגדים יפים מאוד, ורק אחר כך היה מתפלל, כי רוצה להראות את הממד של ההדר. אלא, אומרת הגמרא, טוב, משהו אחר. אמר רבי נחמן בר יצחק מאחר, איבדו את השם בעירה, וגילו ברעדה. מהי וגילו ברעדה? אמר רב אדם בר מתנה, אמר רבה, במקום גילה, שם תהא רעדה. עד כאן הסוגיה. בסדר? אז, עצמך הדברים האלה, אומר, מניתו את הדברים הבאים. מסקנתה של הגמרא היא שהכובד ראש הנדרש הוא שילוב של שתי חוויות מנוגדות זו לזו, חוויית השמחה וחוויית העירה. גילו ברעדה. שמחה, כי אני עומד לפני ריבונו של עולם, אולם באותו זמן גם עירה, כי עמידתי זו לפני ריבונו של עולם, גם מעמידה אותי למשפט, ולכן התפילה היא דבר רציני. ולכן צריך להגיע כאן לאיחוד המידות. שוב אנחנו חוזרים לסיפור האחדות. יש רגשות שכל אדם חש. זה שמח, זה קצת עצוב, זה קצת כזה, זה קצת כזה וזה קצת כזה. הדרישה לפני התפילה שאתה תאחד את כל הרגשות האלה, יראה ושמחה, ומתוך האיחוד הזה אתה תתחיל להתפלל. טוב, זה כמובן מעלה את הרף לגבעים בלתי אפשריים כמעט, כן? ולכן, המשנה אמרה, בהמשך לאמירה שלה, אין עומדים להתפלל, היא אמרה שחסידים ראשוניים היו שועים שעה אחת לפני שהתפללו. כן? חסידים ראשונים היו שועים שעה אחת מתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. ומה הכוונה? כי צריך להגיע לאיחוד של השמחה והעירה בו זמנית. זה ההכנה הדרושה. זה לא שכתוצאה מהתפילה אני בסופו של דבר אמצא את עצמי ברגש כזה מאוחד, אלא לפני התפילה. תפילה זה 18, כן? זאת אומרת, כל ההכנות שיש לנו לפני התפילה זה להגיע לנקודה הזאת. לא מדובר בזה אקסטזה, ולא מדובר בכל מיני דברים שאני לא יודע מה הם, אלא פשוט הדברים האלה. כן, פשוט מאוד, כן? אז לעשות לא עוזר, וכל התנועות.
למה זה לא עוזר?
זה גילה, בסדר, מה
זה
לא עוזר.
זה עוזר להירגע אם אתה...
אם הוא רוצה להירגע, שירגע בחוץ. לא, כי באמת, זה תפילת הציבור. לא יכול להיות שהיחיד מביא את הבעיות הפרטיות שלו.
כל אחד אצלו גילה ורעדה, זה דבר שונה.
זה הבעיות הפרטיות שלו. תפילה היא תפילת הציבור. אז הוא הצליח והצליח לשכן שלו, שבדיוק נמצא בכיוון ההפוך. אז מה?
הסיבה האחידות לגילה ורעדה.
אז לא זה?
אתה נותן את זה לעשות. אין לו לעשות מה שהוא רוצה.
לא, אני לא נותן לו בדיוק. זה הפלורליזם שמניטו לא רוצה לשמוע ממנו.
הוא מתפלל עם החברים.
גם מניטו ידע שזה לא עובד.
מה זה לא רוצה לדעת?
הוא ידע שזה לא עובד. הציבור שהוא דיבר אליו, שהוא לימד את הדברים.
כן.
לא הגיע לפני תפילה, לא לאחדות המיניות, ולא להתבודד
שעה. הציבור צריך להגיע.
הציבור לא עשה את זה.
הציבור זה, כי הציבור זה דרך החזן וזה התפקיד שלו. לא מדובר, אנחנו לא מדברים כרגע על היוזמה הפרטית של האדם שרוצה להתפלל.
הוא התפלל רק במקומות שיש חזנים כאלה?
הוא עצמו. הוא עצמו. לא, זה ברור שזו דרישה מאוד מאוד קשה, כן? ואחר כך עושים פשרות, כן? כדי לכלול כמה שיותר זה, אבל,
זה פורא לכלול את רוח
הדברים
ולא את
ה... ברור, בסדר, אני אומר, אפילו יש מקום, יש מקום שמניטו מאיר הערה, לא זוכר באיזה מאמר זה נמצא, זה היה אחד מהמאמרים שפורסם אז בתרגום, שאומר שבעיניו מגוחחת התנועה של אותם אנשים שמתנודדים כל הזמן במהלך התפילה.
איך אפשר בלי זה?
הנה, שאלה.
אפשר,
עובדה, כי הוא בא מאווירה אחרת לחלוטין, זה ברור. זה ברור, כן. לא, הוא אמר, זה מגוחך, זה עוד יותר גרוע מזה. כותב שם, זה מגוחך. מגוחך בעיניי, הוא אומר. מה? לא, כי באמת זה... יש כאן התנגשות בין המסורות שונות לגבי...
למה מכבד מסורת אחרת? למה חייב לקרוא לזה מגוחך? אם חסידים נוהגים
להתנגד? לגבי החסידים והמתנגדים, ככה היה אומר. ככה היה...
לא,
זה בדיוק זה, יש גם החלה מדויקת, כן. ככה היה אומר. החסידים מטבעם הם אנשים ש... החסידים מטבעם הם אנשים שירים את השם, ולכן הם צריכים את השמחה. כי אדם תמיד צריך את הערך, את ההשלמה. הליטאים הם אנשים חמים, לכן הם צריכים את הלירה.
זה
ליטאים
הליטאים.
אבל אומר, רגע, זה לא הסוף, אבל הספרדים, כן? אין להם את הבעיות האלה. למה? אז הם לא צריכים את כל התנועות וכל הדברים האלה, כן? הם הם יהודים חמים מטבעם וירים מטבעם, אז מה הבעיה? זה אמר בחיוך כמובן, כן?
זה, אבל... בן אדם עוזר לו למחוא כפיים. יש
לי מקצנים,
עניין
שלא
לחבר על השכן, אני
מתאים. אז זה בדיוק זה, זה מה שהוא רצה להדגיש, אתה עסוק, אתה עסוק בעצמך.
אז תלך
מאחורי
הזמן, תעשה לך איזשהו מקום פרטי.
תצא החוצה, תרגע, תעשה מה שאתה רוצה, כן?
אבל... תלך הפינה
שלך, תעשה את זה שלך. אבל התפילה היא תפילת הציבור, כן? וזה הציבור שצריך להגיע למדרגה מסוימת. אז אם כל אחד תופס יוזמה משלו, כן? אז בסוף הציבור לא מגיע לשום מקום. זה בדיוק זה, זה הרעיון.
אבל התפילה, מה
אם... ציבור
שמוחא כפיים
יחד? בסדר, זה ציבור מיוחד של מוחא כפיים. אז יכתבו קהילת קודש של מוחא כפיים כדי שהאדם ידע לאן הוא נכנס לפחות, כן? בסדר, אבל שיש ציבור של עם ישראל, זה בדיוק אנחנו חוזרים לאותה נקודה. מי שאמור להיות בבית הכנסת זה עם ישראל, כלל ישראל. אז בכלל ישראל יש כאלה ויש כאלה. יש כאלה שנמצאים במדרגה מסוימת ויש כאלה שנמצאים במדרגה אחרת. וצריך לאחד את זה, וזה התפקיד של החזן. פתאום בא אחד, טוב, בסדר, מה החלטת? מה קרה? בסדר, זהו, זה הנקודה. וצריך להבין אותך, כן?
התפילה היא אישית בתוך הציבור.
לא, התפילה היא התפילה... לא, אני מצטער. לא, התפילה היא תפילת הציבור.
יש
לא, בסדר, אבל לא משנה שוב. הנקודה שלו היא נקודה מאוד חשובה. הציבור זה כלל ישראל, זה לא אנשי שלומנו. אני לא מקים בית כנסת לאנשים שמוחאים כפיים, וממול בית כנסת של אלה שלא רוצים למחות כפיים. אלא יש בית כנסת אחת, וכולם אמורים להיות באותו מקום. וביחד, מה? כן, זה מני טוב, מה לעשות?
זה נגד הרוח היום.
אבל ברור, זה ברור, כן.
יש בקבלה הלכה לעמוד ולא להתמודד?
כן, זה מה
שאני שאלתי אותם. אנחנו לא פוסקים לפי הקבלה.
והוא גם לא
פוסק,
מה שהוא אמר עכשיו זה לא בגלל...
הוא לא...
לא, הוא אמר שזה לא מסורת.
הוא לפי, איך הוא אמר, הלכה לכלל ישראל. לא, 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 אני אומר, זה מאוד חשוב כאן, הדאגה הזאת היא לכלל. רבנים כאן כדי לפסוק הלכה לכלל, לא לקבוצה זו או לקבוצה אחרת.
קודם אמרת,
כן.
שהרב אליהו פסק לפי הקבלה.
כן.
אז זה לא לכולם?
לא, לא, זה לא לכולם, זה לא לכולם, זה בדיוק הבעיה. זה שוב דאגה כנה, אמיתית, לקבוצה מסוימת. לא, לא, זה לא אותו דבר אצל מניטו. מניטו שואל שאלה, מה היא ההלכה עבור הכלל? עכשיו, מה זה הכלל? בפועל, היהודים חיו בקהילות, נכון? ועד לפני 100 שנה, המפגשים בין הקהילות היו נדירים ביותר, כן? אז מבחינתם, הקהילה זה היה הכלל. אבל באותה קהילה, כולם נהגו בצורה מסוימת. לא משנה אם האדם הגיע מי לא יודע מאיפה, או שהוא כבר נמצא במקום כבר מאות שנים.
ואז מנהג ישראלים?
ואז זה המנהג, כן, ודאי. ודאי. ולכן, שוב אני חוזר למה שדיברנו עליו לפני זה, כן? כאשר מניטו הגיע לצרפת, שאל את האבא שלו, איך עליו לנהוג? הוא עוזב מקום, יש מנהגים במקום שהוא מגיע אליו, כן? עכשיו, יש משנה מפורשת, לגבי המקרה הזה שמי שעוזב מקום מסוים ומגיע למקום חדש. המשנה אומרת שהוא חייב לשמור את החומרות של המקום שיצא ממנו ולקבל עליו את החומרות של המקום שאליו הוא מגיע. ככה המשנה. ובכל זאת אמר לו הרב דוד אשכנזי, עכשיו אתה בצרפת, אתה מתנהג כבן המקום.
דינה
דמלכותה. לא דינה דמלכותה, שום מלכות ושום כלום.
למה?
עד כדי כך, כי אתה חלק מהמקום.
אז למה המשנה אומרת?
זה בניגוד למשנה. אני אומר, הוא פסק לו בניגוד למשנה המפורשת. בצורך הזה לשמור על האחדות של הקהילה שאליה הוא מגיע. ומה שהיה כך היה, שכאשר הרב דוד אשכנזי, כל עוד הוא היה עדיין באורן, שהיה מגיע לבקר את בנו בפריז, לא היה אוכל אצלו בשר, כי זה לא היה חלק. הוא בעצמו, כאשר היגר מאורן לפריז, אכל את הבשר הזה. שוב, בגלל הצורך הזה לשמור על האחדות של הקהילה. יש מנהג, אני מכבד את המנהג. זה מאוד חשוב, זה מושרש עד כדי כך אצלם, שזה לפעמים קשה להבין את זה. זה לא אומר שמניטו היה מוכן לדלג על, לא על פיוט אחד, לא, אלא על המנגינה של פיוט אחד, בהפסקה כביכול, בין מוסף ובין מנחה, בים הכיפור. היה לא חוברת, היה כתוב שמה, מנהגי קהילת אורן. עוברת של עשרות עמודים, פיוטים שאף אחד לא שמע עליהם. לא היה מדלג על שורה אחת. כי זה היה במניין שלו. אבל כאשר הוא היה נמצא במקום אחר ששמע יש יהודים מכל מיני מקומות, צריך לדאוג לכלל ישראל. וזה ההבדל. וזה, אבל אף אחד לא יכול בשמו הפרטי לכפות על מאן דהוא התנהגות מסוימת. או שזה כלל רבני ישראל הפוסקים שיושבים ביחד, או שכל אחד שומר על המנהגים שלו. למה? כי אתה לא יודע איזה החלטה תתקבל בעוד כך וכך שנים. זה הגישה. בסדר, הדאגה לכלל ישראל, זה כל כך בולט. קל מאוד לפסוק הלכה לקבוצה מסוימת. ולכן כל כך התנגד לזרם החרדי, שפוסק לאנשי שלומנו. מבחינתו הוא באותה קטגוריה. לכן אני אומר, יש כאן מחלוקת יסודית, מושרשת, אי אפשר לבטל את המחלוקת, וזה בא לידי, זה רק מה שמעט אומר, אני אומר, הרב מסס בפסיקות שלו, זה כל כך בולט. מה אתה מתערב בענייננו? כשאתה פתאום רוצה שאנחנו לא נפסיק להגיד ברכה לפני הלל בראש חודש. מי אתה? זה פחות או יותר מה שאומר לו. דורי דורות ככה אנחנו נוהגים, ופתאום אתה אומר מה אתה מוציא לעז על כל הדורות האלה?
זה דבר ביפור, לשמור על המנהגים
לא, כי אנחנו עוד... לא, כי אנחנו בשלב של קיבוץ הגלויות, ואנחנו עדיין לא בשלב של יש סנהדרין, דנים ומגיעים להחלטה. שוב, אני חוזר למהלך שהיה בעיקר במרוקו, כן? ישבו הפוסקים של המקום, הפוסקים שהגיעו עם המגורשים מכל מיני קהילות, כולם ביחד הגיעו להבנה. יש דבר מעניין ביותר, יש עד היום, אני חושב שזה קיים במרוקו, מועצת חכמים, כן? לא בסגנון שאנחנו מכירים כאן בארץ. ובמהלך כל המאה ה-20, הם קיבלו סדרה של החלטות מהפכניות. זה הדברים פורסמו, כן, למשל. בת יורשת. לא, ממש לא. ממש לא. הם קיבלו החלטה בשנות ה-50, אם אני זוכר טוב, בת יורשת. זה חתום על ידי כל הרבנים במרוקו, אף אחד לא מצפצף על זה, ולא פותח פה. רק היום, בהשפעה של זה, מה פתאום קיבלתם החלטה כזו? למה מי אתה? פותר הרבה שאלות, כן, אבל...
זה גם עניין כלכלי, שאילו האח הגדול היה פשוט...
זה... לא רק זה, יש כאן התחשבות במצב של אנשים וכו', בסדר. אבל העיקרון שכולם, וזה באמת כולם, יושבים ומקבלים את ההחלטה, זה דבר חשוב ביותר. כן, כאן צריך להיכנס את כולם במידה מסוימת, זה מה שניסו לעשות כמה וכמה פעמים בארץ, ולא יצא. מועצת הרבנות הראשית במקור, או בית הדין הגדול, היה מורכב מרבנים, מכל מיני זרמים. זה החזיק מעמד כמה שנים. ואז כל אחד הלך לדרכו ו... כי לא היה, ותמיד עם התירוצים האלה, אין לנו כתפיים, יש חשש, שמה וכו' וכו'. אז עם אמירות כאלה אתה לא יכול להגיע רחוק. להבדיל מהתגובות האלה, שמה לא אמרו טוב, יש צורך. כלל ישראל צריך עוד, צריך. אז עשו את מה שעשו. זה ההבדל, נמשיך.
קהל ישראל שם היה קהל ישראל שלו, הקהילה הזו בלבד.
לא. זה קהילות עם רקעים שונים לחלוטין, וכו'. לא ראית אף פעם שני יהודים מרוקאים רבים אחד עם השני סביב מנגינה של איזשהו פיוט שיש כאלה שנוהגים לומר. זה חם, מרקש זה לא רופא, כן? נכון? שלא לדבר על שכונות. אז זה לא פשוט להביא את כולם, מסורת של יהודים מדרום מרוקו, זה לא המסורת של היהודים, ממש לא, לא פשוט. ממש לא פשוט. זאת אומרת, זה דרש באמת רצון טוב מכל הצדדים לבוא ולשבת אחד על יד השני ולדון, לא לריב. כן? איפה אנחנו? מסקנתה של הגמרא היא שהכובד ראש הנדרש הוא שילוב של שתי חוויות מדוגדות זו לזו, חוויית השמחה וחוויית היראה. שמחה כי אני עומד לפני ריבונו של עולם. אולם באותו זמן גם נראה כי עמידתי זו לפני ריבונו של עולם גם מעמידה אותי למשפט ולכן התפילה היא דבר רציני. הפסוק שהגמרא מצטטת כדי לבסס את מסקנתה הוא פסוק, הוא הפסוק מספר תהילים, עבדו את השם, בעירה וגילו בירדה. בספר של הפסוק מוזכרים וגילו בירדה, שני רגשות מנוגדים זה לזה. שמחה ועירה. אם כך הם פני הדברים, גם הרשע של הפסוק עבדו את השם בעירה מתייחס לשני רגשות מנוגדים, ומשמעות המילה עבדו באותו פסוק היא עבודה בשמחה. במידה המשלימה והמנוגדת לבעירה שבאותו פסוק. בפסוק אחר, בספר תהילים, נאמר, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. הפעם המשמעות המילה עבדו בפסוק הפוכה, הכוונה היא ליראה, כמידה משלימה לבשמחה שבהמשך הפסוק. יוצא איפה? שבציווי עבדו כלולים שני רגשות סותרים, שמחה ויראה. וחידושה של הגמרא הוא ששתיהן נדרשות כדי לבקש ממי שהוא מקור הברכות את הנחוץ לי. כדי למלא את תפקידי בעולם הזה, אם אין לי דרך טבעית, דרך עמלי, להשיג את אותם דברים. תראה, משפט האחרון זה גם כן משפט מפתח. תפילה, לפי מניתו,
בקשה.
היא בקשת שכפים שאני לא יכול דרך העמל שלי להשיג. זו דעת. המביט בספר בית אלוהים, כידוע. בסדר? יש גישות אחרות לתפילה, אבל זה לא.
מה הוא אומר
לך? מה הוא אומר?
שהתפילה
מותרת? תפילת הפרט, כן? היוזמה של הפרט. להתפלל, לבקש. מותרת רק אם מדובר בדבר שאני לא יכול להשיג דרך עמלי. בסדר? אם מדובר בדבר שאני יכול להשיג דרך הטבע, אל תתפלל. אסור. כי אתה תורח את ריבונו של עולם לעשות... מטריח את ריבונו של עולם בדברים מיותרים. אתה מבקש ממנו נס, כאשר באופן טבעי אתה יכול להציג את הדבר הזה. מה? ריבונו של עולם, כן, מקור הברכות, כן, זה המדרגה שנקרא מקור הברכות, כן. בסדר? טוב. כן.
אין הגדרה או גבולות למילה גיל. אחד מתפלל בגיל ובריקודים ושירה וזמרה, ואחד עם כל שפיים, ואחד בלתנודים וכו'. הרי אין לזה משהו ברור.
נכון.
זה של כל אחד הוא מאוד אישי.
נכון.
אז למה הוא מביא התנגדות לריקודים, לקפצוצים?
כי הוא צריך להיות בגיל וברעדה. הוא רואה תוך כדי... בסדר, נו. אז כי בית הכנסת זה לא מקום להצגות. שום מלכוד.
בהחלט שכן, משום שאם אנחנו מקבלים את כולם, רוצים להכיל את הגיוון האנושי, את השונות האנושית, אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו מכילים, זה כמו... אנחנו פלורליסטים עד הנקודה ש...
לא, אנחנו לא פלורליסטים, הפלורליזם זה עובדה סוציולוגית. יש בשולחן ערוך, קטע שנקרא הנהגות, בית הכנסת.
לא שזה מפריע, אבל
זה
גם גבולות
ההפרעה. לא, שוב.
הגבול בין אחדות לאחדות,
היא לא ברורה.
לא, זה יותר ברור.
אולי.
הדבר האישי לא כל כך, הוא לא מוגדר בבדיוק.
אבל זה בדיוק הבעיה שלנו. תפילה זה תפילת הציבור, אין מקום למרחב האישי לפי מניתו. זה בדיוק הבעיה. זה לא, זה ציבור שמתפלל. זו הגישה, זו גישה אחרת. לא, הוא חלק, הוא חלק מהציבור. ובמקום
לי... הוא צריך להתחשב בציבור, אבל אתה לא יכול...
לא, זה בדיוק הבעיה. זה בדיוק הבעיה.
שנייה.
לא, לא, אני מדבר על התפילה הזאת. אני לא מדבר על חזרת השעת. אני מדבר על כל התפילה. זה הציבור שמתפלל, זה לא האיש שבא ועושה את מה שהוא עושה. בעיני מניתו זה חשוד. לך אני אומר, זה חשוד. אני יודע שזה מזעזע כל פעם שמסביר את הדברים האלה.
לא, זה מזעזע שאומרים את זה,
ודאי, כי אני...
שאומרים את זה מתוך תפיסה של פסיכות, כי אם אתה לא בא מתוך תפיסה של
פסיכות, כי... כי מה שמתברר הוא שאנחנו שכחנו לגמרי מה זה הממד הזה של הכלל.
הכלל
השובה.
היכן
שם
ישראל בלב
אחד. זה המקום היחידי שם ישראל עמד שם בלב אחד.
כן, 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 כן. אבל בתורה כתוב, דבר אל בני ישראל. התורה היא מיועדת לכלל. ומתוך הכלל יש מקום לפרט. אבל לא ההפך. ולכן התפילה היא, התפילה היא עבודת הציבור במקום העבודה של הכהן בבית המקדש. לא ראיתי בבית המקדש שסביב הכהן היו רקדנים. למה? הרי זה התעלות אדירה, שכינה. אקסטזה. איפה היה? איפה היה? 500 מטר למטה, בדיוק. כן, זה בדיוק זה. אבל זה קשה, אני יודע שהגישה של מניטו היא קיצונית בכוונה, כן? כדי שאנשים יתחילו להבין על מה מדובר באמת. מי אתה? אתה חושב שהתפילה שלך היא כזאת, אתה אדם כל כך חשוב שהקדוש ברוך הוא ישמע אותך? הציבור שומע. תפילת הציבור נשמע. אז מה אתה מפריע לציבור? כן, 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 בסדר. אז יש גבולות ואחר כך אפשר לדון בכל מיני פרטים ופרטי פרטים וכל זה. העיקרון. אתה מבין מה ישראל אומר, ברגע שאני מתחיל לדבר על זה, אני מתחיל את השיעור בזה שאני אומר, יש חובה להתפלל למרות מה שאני הולך להגיד, ובסוף השיעור עדיין יש חובה להתפלל למרות מה שמה. אבל צריך לדון בצורה רצינית בשאלה הזאת. ולא להפוך את הכל לעבודה של האיש הפרטי, שמביע את הרגש הדתי שלו, שמניתו אומר, אין דבר כזה, לא יודע מאיפה אם צפה לי את הדבר הזה, זה מצחיק. כן? ואתה רוצה לתת דרור לרגש הדתי הזה בצורה כזו, בצורה אחרת. סליחה, טעות. תפילה היא קודם כל חובת הציבור, וכחלק מהציבור היא מוטלת עליך על ידי השולחן ערוך.
ובכל זאת, יש לאדם הסביר רגש דתי. מה זה? זה אחיזת עיניים?
כן.
צריך למחוק אותו?
כן, לפי מניתוב, ודאי שכן, זה קרוב לעבודה זרה. אתה עובד את עצמך. זה ברור. כן, כן, זה אמירה...
אז קצת מקצין.
אני יודע, כדי לחדל את הדברים חייבים. אחרת לא מבינים.
יש הבדל בין שאדם מרגיש משהו שקוראים לו רגש דתי, לבין שהוא
מטרס
את כל האמונה שלו ברגש דתי.
אתם יודעים מי זה? אתם יודעים מי המציא את המושג הזה רגש דתי? הומו רליג'וזוס? זה רגש דתי. מי? זה הפילוסוף קירקגור.
לא,
עד אליו,
לא?
לא, איזה פלא. פלא, לא? הוא ממציא קטגוריה חדשה. הוא לא אומר ששלומנו בדיוק, לא?
לא, לא, בכנסייה לא היה.
הוא הראשון שאפילו מנסח את זה בלטינית, כדי שכל העולם יבין. בנית לא מבינים, אז לטינית כן.
האמירה הזאת, אם יש לי מישהו איזשהו רגש, זה מדכא אותו,
מדכא את הרגש. אני לא יודע מדכא או לא מדכא. אז לדבר על דבר כזה, סליחה, מה אתם מדברים? לא, 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 זה ביטוי שלו.
ביטוי, אבל אותו
את מבלב. לא, 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 לא מחפש שום דבר, ביטוי אצלו. אז. אז זה ברור, אני מסכים איתכם שיש איזושהי תנועה נפשית כזאת, היא לא ברורה, לא מוגדרת, שאני פונה מתוך ה... איך הוא מתאר את זה שם? מתוך הקטנות של הסופיות שלי, אני פונה לאינסופיות של, ה... של מי שאני אומר שהוא האל הבורא וכולי וכולי. לא, לא, בסדר, מה, זה מתוך פסימיות כזאת, מי שמאפיינת אותו מתחילת ההגות שלו עד סופה. מה?
כל הקתדרלות
זה
בדיוק מתוך
הצהרה. בסדר, אנחנו לא קתדרלות, ברוך השם, ברוך השם.
לא, נכון, נכון, נכון,
בדיוק. אבל הוא מן כזה גדול. שטיבלך זה, הנה, זה מקום שהיהודי מרגיש טוב בשטיבלך.
זה מה שלא היה
פליטר בול.
כל התפיסה של הבנייה, שכל
התפיסה... כן, לא, לא, זה נכון. זה נכון, כי בקתדרלות האלה, מכיוון שזה רק אפשר לקפוץ ממקום למקום ולדלג... כן, בשביל להיות צפוף, אז אין מקום לשום תנועה של שום דבר. אולי בכוונה ככה עשו את ה... הקלויס של היהודים זה תמיד דבר קטן כזה, אז אין מקום. זה כדי למנוע בדיוק את ההתפרצויות האלה, לא? לא, באמת, אני מסכים, יש בעיה, כי אנחנו התרגלנו לגישה מסוימת, והנה מה לעשות מניטו בא ואומר, סליחה. זה מה שצריך לעשות, כן. מה? רגע, יש לנו עוד שתי דקות, נמשיך כאן. שני הרגשות האלו, השמחה והיראה, הם נחלת הכלל. לא נולדים עם תכונות מיוחדות הנקראות שמחה והיראה. זה בהישג יד של כל אחד. לא נולדים עם תכונות דתיות כדי לעבוד את השם. אין רגש ספציפי הנקרא הרגש הדתי. כל אדם בריא בנפשו יכול לחוות מצבים של יראה ומצבים של שמחה. כשמרגישים את שתי הרגשות האלו בבת אחת, זהו מצב הכובד ראש שמזכירה המשנה. האיחוד בין שני הרגשות, השמחה והיראה בבת אחת, מביא למצב של פנים אל פנים. כל בן ישראל באשר הוא בן ישראל, יכול להגיע למצב זה. אז אפשר להתחיל להתפלל ולבקש תוספת ברכה. אז אנחנו כבר במקום אחר לחלוטין.
זה מה שמעניין דווקא, שאנחנו מתחילים את השכונה הזאת דווקא באדוני כפתי תפתח, זה למעשה תפילה פרטית של דוד.
לא פרטית? איך אומרת הגמרא לגבי דוד? איך אומרת הגמרא על דוד? שהוא בא ללמד? תשובה?
בדורות.
לכלל.
לכלל, נכון.
יפה.
לא, אבל שוב, אני אומר, זה מתפילה פרטית שלו על מה שהוא עשה. על חטא פרטי שלו, לא לכלל.
בסדר, תמיד לומדים מדבר פרטי. גם ההלכות אנחנו לומדים מחנה שזה מקרה פרטי, וגם אם הגמרא באהבה מינה שמה דחתה את הדברים כי זה מקרה מיוחד, כל ההלכות מלמדים ממנה. בסדר, אין סתירה.
השמחה לא יראה, כאילו הם ביחד, בגלל שהשמחה לבד יכולה להביא להוללות.
לא, לא, נכון, זה ברור, ברור.
זה ביחד.
ברור, אז הם מגיעים למצב... טוב, אז מגיעים למצב של פנים אל פנים, אשרי מי שזכה. נמשיך בשבוע הבא.